הרוקנרול של העסקים, פודקאסט מפוצץ הצלחה, סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט, בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
אז אוקיי, אז קודם כל,
גדלתי בבית עם המון חום ואהבה,
אוקיי? מה שהיה חסר בו זה כסף. היה, אבל לא היה. כאילו, הלא נאמר בבית והבנו אותו, אוקיי? זה גם די היה תקופה כזאת, וגם די היה אזור מגורים כזה, כך שזה לא מה שלא שמעתי גם ברחוב.
איפה גדלת?
בשכונת רמת המידר, שהיה משכונת יוקרתית כזאת, אז היא הייתה שכונה יותר מאתגרת, נקרא לזה ככה.
כן.
אמא שלי נורא לא אוהבת שאני מדבר על זה, בוא נעשה את זה כן בקצר. כן, היה מאתגר כלכלית, צעות לפועל, מתח, עובר אשראי, לא עובר אשראי, יהיה כסף, יהיה כסף.
איך אתה כילד יודע בכלל עובר אשראי, לא עובר אשראי, אתה מבין?
כן, אני שומע את זה, כי את המשפטים האלה. אני יודע, עבר אשראי, קיבלנו את מה שקנינו, לא עבר אשראי, לא קיבלנו את מה שקנינו, זה נורא פשוט.
ואתה כילד קולט את זה, כי לא הרבה ילדים קולטים כזה דבר.
כן, כן, כן. והיה לרשום במקולת, וכי אין, והדבר הזה שהאיש המקולת אומר, כאילו, תגיד לאמא שמה קורה עם החוב, תגיד לה שאמרתי. או הדבר הזה שנכנסים בבית ספר כמובן, ומי לא שילם, הילדים שלא שילמו, אסף יהיה ביניהם, אני יודע, זה יגיע אליי מתישהו. וזה הסיפור שלי. קודם כל, אף פעם לא חשבתי, לא אמרתי כזה, אוף, יו, ההורים האלה, למה הם לא, בחיים לא, זה מצב נתון. תמיד הסתכלתי על המורות כאיזה, כאילו מה, אתם אמיתיים שעכשיו אמרתם לי, תדאג לכסף, ומה אתה רוצה שאני אצא, אני אלך לעבוד, ואני אגיד שלום, אני בכיתה ב', אני רוצה לעבוד אצלכם, מה ציפיתם שיקרה? בגדול, הדבר הזה, אני חושב שנתן לי איזשהו, משהו רגיש לכסף. אני אגב, גם היום לא יודע להתנהל עם כסף. ואני כן יודע לעשות תוכניות עסקיות, ואני כן יודע לעשות לך תחזית איפה התאי בעוד 5 שנים. אני יודע לעשות את זה, גם למדתי את זה. אבל אני היום באיזשהו מקום, באינסטינקט אולי, כשאני מגיע לי כסף, בדיוק יש את אשתי היום שהיא הווסת של הדבר הזה, אבל אני באינסטינקט, בוא נבזבז אותו, חיים מה שיש.
כן.
כי זה לא תמיד יישאר. אני בן אדם שאין לו סנטימנטים לכלום. לכלום. אם לך יש, לא יודע מה, את הבקבוק הזה שמזכיר לך משהו, לי אין כלום. כי אני יודע שהיום הוא שלי, מחר הוא לא.
אתה מסתכל על זה כחומר בלבד.
חומר בלבד, לא מדבר אליי בכלל.
כן.
זה הדבר היחידי הסנטימנטלי היחידי שיש לי. זה הטבעת של סבא שלי, זיכרונו לברכה.
כן.
ואני מקודש של הטבעת של סבתא שלי.
וואו, איזה יופי.
זה הדבר הסנטימנטלי היחידי. כל שאר הדברים, באמת אני לא סנטימנטלי לזה. וכן, באחד החוויות של ההוצאות לפועל, אני כן מחליט שהגיע הזמן שאני אצא לעבוד. ואז אני בן 6/7. יש בו איזשהו, במשפחה איזשהו סברה, אם אני 6/7, לא ברור, יכול להיות גם 8, אבל זה האזורים האלה, כנראה 7. מוזיקה?
זה ליזה. ליזה נדלקה עכשיו, הוא עושה שטיפות, המכונה.
בקיצור,
מוזיקה יפה, נכון?
כן, לגמרי. ואז אני אומר, אוקיי, אז הגיע הזמן שאני אצא לעבוד. אני מבחינתי מהגן, הייתי שחקן, בכלל לא הייתה שאלה מה אני. לא היה לי כזה דבר.
מדהים.
אני מהגן רואה חי נחמיאס וציפי שביט, ואני שחקן, אני שחקן בגוף, בנשמה. זה לא יעזור, זה מה שאני יודע לעשות הכי טוב, עושה הצגות.
שאת זה לא אמרת עד עכשיו, דרך אגב.
ואת יודעת שעכשיו לאחרונה נהיה לי תשוקה לחזור לזה? מטורף.
זה יופי.
בקיצור, אז אני, ואת יודעת שאני גם היום עושה כל מיני תפקיד פה, תפקיד שם, כל מיני כאלה, כן. רמזור, לא
אתה
רמזור,
אתה מכין גם שחקנים, לאודישנים.
שנים, שנים. כן, זה כן. אי אפשר לקחת מני, זה החמצן שלי, להכין לאודישנים, לכתוב מחזות, זה, כן. זה זה. אני גם נורא יודע לדבר לשחקן, אני נורא מבין איך המוח הזה עובד. בקיצור, אז אני מחליט שזה הזמן שלי לצאת ולעבוד בזה,
לא כי חייבים להביא כסף. בגיל 6/7.
ואז אני לוקח את 7 לילות, אז זה היה 7 לילות. היום גם יש 7 לילות? לא.
כן.
כן?
אוקיי. נראה לי שכן.
לא יודע.
לא יודעת.
7 לילות, נכון, בסוף היה את הפוסטרים האלה של, של התמונות, של ההצגות, כן. נכון? אז הייתי מסתכל למטה, היה כתוב הפקות. ואז הייתי מתקשר אליהם, ואומר להם, שלום, קוראים לי אסף, אני בן 6. אני שחקן, רוצה לשחק אצלכם.
אוי, זה מהמם.
מה, את לא יודעת את זה?
אני מכירה את הסיפור, וכל פעם שאתה מספר לי את זה, אני מתרגשת מחדש.
עכשיו, שאלה כמה אני מקצר את זה, לא לקצר את זה.
לא.
אני עם שנייה, בואי, אוקיי. ואני מתקשר, שלום, קוראים לי אסף, אני שחקן, אני רוצה לשחק אצלכם, שלום, קוראים לי אסף. עכשיו, מפה מתחיל הסיפור, נכון? כמה את חושבת אנשים ניתקו לי את הטלפון?
הרבה.
אף אחד.
וואו.
עכשיו אני מתקשר אלייך.
אף אחד לא ניתק לך.
אני מתקשר אלייך, החלום שלי זה לעשות פודקאסט. אני אומר, שלום, קוראים לי אסף, אני בן 6, אני רוצה לעשות פודקאסט. את תנתקי לי?
נכון, ממש.
את יכולה להגיד לי, תקשיב חמוד. וזה, ואתם תזכרי את השיחה הזאת כנראה הרבה זמן.
נכון.
ככה הקשרתי לאנשים, אמרו לי, שמע, אתה חמוד, וזה, אנחנו כרגע לא מחפשים, ואנחנו נשאיר את הטלפון שלך, ואם כן, ונני, ונננה. אחת, שאגב, מצחיק שאני היום בן 37, ומעולם לא נפגשתי איתה. מרים מציוני.
וואו, הסוכנת הקלאסית של כל...
ולא נפגש, אני חייב...
שואי התרבות הישראלית, מרים מציוני.
את יודעת מה, אני אומר, אני עכשיו אומר, עכשיו אני אומר, אני השבוע אנסה להשיג אותה, לפגוש אותה. יקרה.
אני פגשתי אותה במשרד אצל עודד פלמן, אישה מדהימה.
היא... אבל אני לא כך זוכר, לא כך זוכר אותה. אבל אני כן זוכר שהיא נפגשה, היא אמרה לי, תשמע, אתה חמוד, אני ארצה לפגוש אותך.
איזה יופי.
יש שיגידו גם פלילי. את רוצה לפגוש את ילד בן 6, אוקיי?
אוקיי.
אני רוצה לפגוש אותך בגן העיר, תבוא.
וואלה.
אמא שלי, כמובן, אני לא אגיד לדבר כזה, כי גם היא עובדת וגם מי, איזה אישה רוצה לפגוש ילד, מה קרה? לא.
אוקיי.
אז הלכתי לסבא שלי. אמרתי לו, סבא, אני צריך לפגוש איזה מישהי, אמא יודעת. הוא אמר לי, אין בעיה, ניקח אותך. חסנו לאוטו, נוסיף. מגיע לשם, לא ידעתי מי זאת. ידעתי שקוראים לה מרים, לא ידעתי כלום. לא ידעתי גם כאילו איך היא נראית. אז אמרתי, סבא שלי, אנחנו עומדים, מחכים, 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 גן העיר, אני לא יודע מה זה, הקפולסקי, אני לא יודע מה זה.
מדהים.
מחכים, 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 מחכים. וסבא שלי אומר, איך היא נראית? אמרתי, אני לא יודע, סבא.
יו.
אתה פגשת אותה פעם? לא.
יו.
איך קוראים לה? מרים. סבא שלי אומר, אין בעיה, זה לא, בסדר, מרים. מרים! 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 אני לא אשכח את זה, אני לא זוכר את זה, כאילו זה היה אתמול.
גדול.
ואז מישהי עושה כזה, כן, אומר, עד מרים, אתה מורה להיפגש עם הנכד שלי? כן, שחקן? כן. ואנחנו הולכים לשבת. והיא מספרת לי, אח שלי הוא עושה קולנוע, זה מה שאני זוכר. כל מיני דברים, ואני בלב אומר לעצמי, אל תקשיב לה, זה לא משנה, אתה כבר את שלך עשית, אתה הולך להיות כוכב.
יו, גדול.
אם זה סיפור של כוכבים, אתה כוכב כרגע. היא רק תיקח אותך לאנשהו, אני לא יודע מה. ואז היא אמרה, ואז היא אומרת לי, תקשיב, אתה חמוד, אבל אתה מתקשר למקומות או לא נכונים. אתה צריך להתקשר, יש ספר שנקרא בידור ובמה, אני הבאתי לך, ומרימה,
גדול,
כזה
כן,
אובי.
אז זה היה עבה, עבה, בטח.
זה לא מייצרים את זה היום.
שם, היה, שם היו כל הפרסומים
כל הטלפונים של התעשייה, של צילום, הפקות, כן. משרדי
בידור
כרטיסים,
ובמה, ברור,
בידור ובמה.
בדור, יו, ברור,
לא
בדור יצא לי.
בידור ובמה, והיה לי כזה, יומד, התקשר לכאן, גם סימנתי לך, תראה, היה לי כזה.
איזה יופי.
זה, תתקשר לאנשים האלה, וזה הם יוכלו לעזור לך. עכשיו, אז אני לא זוכר אם יודעים, אבל טלפון אז עלה הון. הון, אמא שלי קיבלה איזה 7,000 שקל טלפון. הון. אני מתקשר אחד-אחד. אחרי בית ספר אני בא, אני מתקשר אחד-אחד, שלום.
השיחות עלו הרבה כסף, אתה מתכוון.
כן, כן, כן. אני מתקשר אחד-אחד, שלום, קוראים לי אסף. אני ב6:30, אני רוצה לעבוד אתכם. שלום, קוראים לי אסף, אני ב7. אני רוצה להיות שחקן. שלום, קוראים לי אחד.
מדהים.
קוראים לי אסף.
מה דברים כאלה?
אחד, בשם רפי שחר, גילה לימים את דוד טופז.
וואלה.
אומר לי, תשמע, אתה חמוד ממש, וזה, יש לי איזה הפקה, אתה יודע מה? קשר אליי עוד 1.5 שבוע. סבבה?
גדול.
מה זה, אני בשבילי? הוא אמר לי, התקשר אליי עוד 1.5 שבוע, שבראש שלי, הוא אמר לי, אתה הולך להיות כוכב. זה מה שהוא אמר לי.
זה מה שאתה שמעת בפרשנות.
זה מה שמעתי, כן. ואז אחרי 1.5 שבוע אני עומד עם הטלפון, אני מחכה, זה אני כבר אומר לאמא שלי כמובן, אני אומר גם להורים שלי, אני הולך לדבר עם איזה מישהו, אני מחכה, אני מרים את הטלפון, זה תנועה שלא עושים אותה היום,
כן.
כזה, ואני מחכה לזה, מחכה שהוא יענה לי, אני מחכה, ואז הוא ענה לי. ואז הוא אומר לי, אומר לו, אסף, אומר לי, איזה אסף? אומר לו, ילד, בן 6.5, אני בשש וחצי, אני רוצה עוד שחקן, אני תזכיר לי, אסף, 6.5, אנחנו דיברנו, אמרתי, כן, 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 אתה רפי שחר, נכון? הוא אומר לי, כן, כן. אמרתי לו, אני רוצה עוד שחקן, דיבר איתך, אמרתי, דבר איתי עוד 1.5 שבוע, אומר לי, דבר איתי עוד 1.5 שבוע.
אוי.
אין בעיה.
יו. ואתה כילד לא נשבר, לא נשבר.
לא, כתבי.
אין בעיה,
זה קטע שבוע. הוא לא אמר לי, לא, לא רלוונטי, ביי. הוא לא אמר לי, אין לו מושג מי זה, אל תשאר פה יותר, ביי. הוא אמר לי, דברתי בעוד 1.5 שבוע. יקרה משהו, 1.5 שבוע, אני לא יודע מה. ואז אני אחרי 1.5 שבוע, מרים אותם טלפון. אלו? כן. מדבר אסף, אני בן 6.5, אמרנו שאני אדבר איתך וזה, תזכיר לי. אני שחקן, אתה רפי שחר, כן? כן. אז אני רוצה לשחק אצלך. חמוד, חמוד. דבר איתי עוד 2 שבועות. וככה, במשך שנה
אני לא מאמינה לך.
אני קצת שלי את אמא שלי, שהיא תספר את זה.
כי מישהו אחר היה חווה את זה כבר כלא, כקילר.
לא.
הוא מנסה לנפנף אותך.
כן, אבל יש אחי, שזה אנחנו, אני ואת, אבל ילד בן 6.5, זה תמימות שלא, זה אי אפשר להסביר את זה.
שנה שלמה ככה הוא דחה אותך שוב ושוב. אבל
זה לא משנה שהוא דחה אותי, זה משנה שאני כל שבוע התרקשתי
לטלפון
הזה. אני הייתי חי כל השבוע, מה, אני שבוע הבא מתקשר אליו, מה? עוד שבוע. זה כל מה שראיתי לנגד עיניי. ואז אני מתקשר אליו. ואז מפרסמים הודעות, דרושים שחקנים לקאמרי, הצגה שנקראת דבורה בוארון.
דבורה בוארון?
כן, זה הסופרת, דבורה בוארון.
בוארון.
בוארון, נכון?
אני חושבת,
כן. לא יודע, אין מושג. ואני הולך לשם ואני מתקבל.
וואו, הכנת אודישן? מה, איך זה? זה לא כזה. מאיפה אתה יודע? לא למדת בספר לאומנויות? מה עשית?
ידעתי מה זה אודישן, אני לא יודע איך, אבל ידעתי מה זה אודישן. זימנו אותי לאודישן, אולי בגלל שהמודעה כתבו דרושים שחקנים לאודישן, אז ידעתי מה זה אודישן, אבל ידעתי מה זה אודישן. אבא שלי לקח אותי לזה, לאודישן, או אמא שלי, התקבלתי. זריר חריפאי ביימה את זה.
וואו, אתה זוכר מה עשית באודישן? בטח. מה עשית?
אבא שלי תמיד צוחק עד היום. שאני לא זוכר, באודישן אני לא זוכר מה עשיתי, אבל אבא שלי מילה צוחק עד היום, שהוא אומר, יום אחד, אמא שלי מתקשרת, הוא אומר, היום אנחנו נוסעים לראות את ההצגה של הבחורה של אסף, חייבים לראות זה בקאמרי. והוא נוסע, אומר, תשמע, הלכתי, אבא שלי מספר, קניתי מכנס, הייתי צריך לעשות מכפלת, עשיתי זה עם שטחן, באתי בזה, תיאטרון, הולכים לקאמרי.
הוא
אומר, אני מתיישב, ואבא שלי גם זה דרמה, אבא שלי רצה למות, והוא אומר, יש רגע אחד שנפתח הארון, אתה יוצא, אתה מסתובב, חוזר לארון, וזהו. אבא שאומר, אני בשביל זה יצאתי מהעבודה?
בשביל זה עשיתי מכפלת?
ואמא שלי הייתה גאה ברגע הזה שאני יצאתי מהארון, עשיתי סיבוב, עשיתי ארון מזיירת.
מצוין.
הייתה גאה, מה זה גאה? חבל הזמן. ואז אני מתקשר לאותו רפי שחר. ואני אומר לו, רפי, אני יודע שאמרת לי להתקשר רק בעוד שבועיים, אבל אני חייב להגיד לך שכנראה שאין צורך להתקשר אליך, כי אני כבר כוכב.
אני כבר בקאמרי.
כן. אז הוא אומר, מה, התקבלת עכשיו להפקה? אני כוכב. התקבלת עכשיו להפקה של זריר חריפאי? אמרתי לו, כן. שבוע הבא אנחנו מתחילים חזרות, תבוא.
גדול.
אמרתי לו, איך קוראים בהצגה? זה פשוט משתהלת ומחבא אותי, זה ביבי.
לא, אני קיביתי אותי.
לא, כי אני נעלמתי, תראי. היי, היי, אוקיי. קיצר, תבוא שבוע הבא, אנחנו עושים הצגה. איזה הצגה? ארוז רוחב. וניתק. עכשיו, אני יודע שבוע הבא אני מתחיל הצגה, אני רק לא יודע איזו. על המזל שלי, החזרות גם ברסל, מעבר לכביש.
מצוין.
מעבר לכביש.
גדול.
ואז אני מגיע, ואני מגלה שאנחנו עובדים על הצגת טרזן.
וואו.
איזה כיף. איזה כיף.
מה, עם תום...
לא, זה הפקה שרצה נודדת בארץ, אוקיי? לא הגדולות של חנוכה, הפקה רגילה.
כן.
אבל איזה כיף. אני שחקתי בהפקה הזאת למעלה מ-10 שנים.
מה אתה אומר?
אבל אז מה קרה?
אבל איך הגעת להפקה בלי חזרות, בלי ללמוד את התפקיד?
לא, 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 עשינו חזרות, נכנסו לחזרות כמובן, כן.
הבנתי, אוקיי.
חזרות המסיביות של שלושה חודשים. שחקתי את קוטי הקוף, והייתי קוף מצחיק. ואני שברתי את הקהל מצחוק. זה היה ברמה שהבמאי אמר, אף אחד לא מאלתר, אסף אותה יכול לאלתר. כזה כילד, כילד.
גדול, גדול.
הייתי יודע, אני מרגיש את הילדים שאני על הבמה, אני מרגיש את זה. גם את המבוגרים, אני יודע איפה לשבת כדי להצחיק. קיצר, מה שקורה בזמן הזה, אני שחקן שמשחק במלא הצגות ילדים, מלא. למה? גם בגלל שאני כאילו מוכשר ואני ילד פלא כזה, וגם בגלל שבאותה תקופה היו שניים, אני ותום אבני, אני הייתי הזול. אז רצתי במלא מקומות.
וואו.
מלא מקומות. לוקחים אותי ואני משחק במין את הנשיקה. הבית שלי אל, טרזן, פיטר פן, בת התוכן.
מדהים.
אני זוכר את עצמי יוצא מכל יום מהבית ספר, אוסף אותי ון או לימוזינה. אגב, היה גם לימוזינה, שחקתי ביידישפיל, בעל הסוף אותנו לימוזינה.
גדול.
והיו לוקחים אותי, ככה הכרתי את כל הארץ. הייתי באלת עשרות פעמים. הייתי בכל מיני מקומות בארץ, והייתי אחר כך הולכים לשחקנים, שמוכלים איפשהו.
לבד? ואתה לבד כאילו, עצמאי?
לוקחים
אותי, אבל בלי ההורים.
לא, אין סיבה.
אתה לבד,
הם הכירו אותי מאוד, גם הכירו את ההורים. רבי שחר נגיד בשבת, אמא שלי לא הסכימה שיעירו אותי בבוקר, כי הילד חייב לישון.
כן.
אז הוא היה בא, והוא לוקח אותי, מרים אותי, שם אותי באוטו, ונוסעים.
וואו.
רואי, תראי, זה מרגיש אותי אפילו. כן?
וואו.
ואז, כמובן שום כסף לא הולך אליי, הכל הולך להורים שלי. אז אני לא יודע אם זה בהקשר לזה, אבל חווים פחות תוצאות לפועל, וכזה, אני ילד שמרוויח באמת הרבה כסף. אני חושב שהיום זה סכומים יפים, באמת.
מדהים.
אז אני זוכר שקיבלתי צ'ק של 3,000 שקל.
זה המון.
סתם שתבינו.
וואו.
3,000 שקל, אני זוכר שלקחתי את הכסף, והלכתי לקנות לי ולאחותי מכשירי טלפון. אחד לי, אחד לאחותי. אז סבינו שמיום טלפון עולה באזור ה-3,000-4,000, סבינו כמה זה היה 3,000 שקל אז. מדהים. זה כזה. הייתי משחק כל יום, היה לי הצגה, כל יום. או יידיש, או יידיש פיל, או קאמרי, או הצגות ילדים. חורש את הארץ, נהנה ברמות שאני לא יכול להסביר. לא יכול להסביר, זה אושר צרוף.
ועדיין כל הסכומים האלה, שעזרת למשפחה ולאחותך בגיל כל כך צעיר, זה כשעוד היית השחקן הזול. תום אבני היה היקרן, וזה שהיית השחקן הזול.
אני מעולם לא הייתי השחקן היקר, אני תמיד נשארתי הזול.
זה מראה כמה קראת את התחת, היית ממש ילד עובד.
נכון, אבל זה גם נורא יפה שההורים שלי הסתכלו על זה, לפחות גם אמא שלי הסתכלו על זה בקטע של... הוא מקשים את עצמו. כי בטוח אמא שלי לא שכחה אותי בגלל הכסף, כן?
ברור.
אין סיכוי. היא ראתה אותי באמת, באמת פורח, נהנה, זה העולם שלי. זה הבית, זה הזירה שלי, שם אני מרגיש הכי, הכי בטוח. זה הסייף זון שלי ברמות הכי קשות שיש. במה. עד היום אגב.
נכון. גם לפני כמה שנים, נראה לי לפני הקורונה, הייתה איזושהי הצגת ילדים, ששיחקת בקיץ גם את הדמות המצחיקה. איזה הצגה זאת הייתה? אתה זוכר?
פיטר פן.
נכון, פיטר פן.
אותו מפיק מתקשר אליי.
רפי?
לא, רפי נפטר, אבל המפיק שעשה עם רפי את פיטר הזן זה היה דוד צידי, שגם, את המפיק שמראים גם הצגות חנוכה וזה. כן. והוא קורא לי, מתקשר אליי, באמת, אני חושב ש... בוא נגיד, יצאתי מההצגה בגיל 20. סיימתי לשחק בהצגות האלו. אמרתי, זהו די, אני מתפנה לבימוי, לכתיבה. העולם גם קרץ לי, קיבלתי מלא עבודות. הבנתי ששם אני הולך, שם זה הזירה שלי.
מאז תיאטרון צהל, נכון?
כן. בתיאטרון צהל נהייתי הבמאי הראשון בצהל, במאי צבאי.
מדהים.
וזה פתח לי המון דלתות, המון דלתות.
בין כמה אתה היום? שתבינו, כאילו, הוא מדבר כמו בן אדם שעשה דברים, כאילו, כבר בגיל 60.
אבל עדיין, 36, לא, זה 36, זה לא ילד. די.
בסדר, זה לא ילד, אבל בשביל גיל 36 עשית המון.
כן.
כמו בן אדם בן 60.
עשיתי המון. באמת שהלכתי פעם לסוכנת לייצוג אחד, אז היא קבעה איתי בשעה מסוימת, כן. קבעה איתי בשעה מסוימת, באתי, ואז אני בא להיכנס, ואומרת לי, צבע קשה החוצה, ואני כזה, אוקיי.
צבע קשה החוצה?
כן, כאילו, צבע קשה החוצה, כי סגור את הדלת כזה, לא צבע קשה החוצה, סגור את הדלת.
כן.
ואני סגרתי את הדלת, כאילו, וחיכיתי בחוץ, אני מחכה להיכנס אליה, ואני ממתין הזמן, ממתין הזמן, ממתין הזמן. הזמן עובר.
אני חיכיתי לך בקפה מרסן, בבן יהודה, בזמן הזה.
באמת?
שאתה הלכת ל... בטח.
מצחיק.
שעוד התלבטת אם לעבור מסברס לייצוג אחד.
נכון, נכון, נכון. הייתי בסברס שעה.
כתבנו אז את מחוברת, כן?
ואז, אני ממתין, אני ממתין, אני ממתין, ואז המזכירה שם ניגשת, ואומרת לה, למה הוא לא נכנס? אז היא אומרת, אני מחכה לאסף שלמה. יואו. היא אומרת לי, הייתי בטוחה שאתה בן 40.
יואו!
אז היא אומרת, זה בגלל שהיא ראתה רזומה. היא לא הזדקה על תאריך לידה.
אתה רואה?
אז ברזומה אני יודע שעשיתי המון, הרמתי באמת עשרות הפקות.
ואז היא ראתה כאילו אתה איזה ילד, תחכה בצד, היא מחכה לגבר בן 40.
בגלל זה אני כל כך שמח שאני כבר מלבין. לא רואים את זה, ממש ממש מלבין.
כדי שסוף סוף יאמינו לך שאתה מבוגר.
כן, שקבלו אותי ברצינות, כן.
איך אנחנו מחברים את זה לפגישות העסקיות שלך היום, שיש לך אינסוף כאלה, אוקיי, שאתה מגייס כספים, יש לך סטארט-אפ גם, שמאוד מאוד מתקדם, וקורא מור וגידים. אם תרצה לספר על זה...
זה אתה... נראה לי פודקאסט אחר לחלוטין, זה כאילו מוזמן. שעות.
אבל מה קורה לך, אסף? הרי אתה יודע, אנחנו גם כבוגרים, יש בנו את הילד הפנימי, שהוא תמיד המנוע הפנימי שדוחף קדימה. אז... קח אותנו רגע לאיזושהי סיטואציה שאתה בפגישה עסקית לגייס כספים, וזה בא לך מהמקום של הילד שחווה את המצוקה הכלכלית, והיה זה שהציל את המשפחה שלו. זה הרי כל פעם יושב על המקום הזה, נכון?
אני לא יודע אם הצל לי את המשפחה שלו, אולי זה גדול להגיד.
עזרת.
אין ספק שעזרתי כלכלית, כן, כולנו כן. עזרנו, אנחנו משפחה נורא, נורא כזאת.
נכון.
אז כולנו, ברגע שאחד יש, הוא עוזר לכולם. אני אגיד לך משהו, וזה קשור לסיפור, מה שאמרתי אז.
בדיוק, הסיפור.
כשאני יושב, אני מגיע לחברה לגייס כסף, זה אחרי שקודם כל יצרתי את זה. יצרתי. חשבתי, כמו שאני ואת חשבנו כרגע על קריאיטיב תנובה, נכון?
כן.
ישבתי ואמרתי, וואלה, אני אעשה... ישבתי, נגיד, עכשיו בוא ניקח את זה מפה. נגיד, בתוכנית חשבתי על לקחת רכב, שיחכה בחוץ האולפן, ואנחנו באולפן נגיד, בחוץ לחכה רכב, הוא מחכה למישהו, אנחנו לא יודעים למי, אוקיי? אנחנו לא יודעים גם למה. לא יודעים מה יהיה, תשארו איתנו, אוקיי? וכל מה נעשה קלוז-אפ על הרכב. מתישהו בסוף, הקהל שלי זה קהל שבנוי ממתנדבים, אוקיי? אנשים שעושים טוב לעולם. בסוף, הרכב הזה ישייך למישהו. או מישהו שחלם להיפגש עם, לא יודע מה, עם איזה זמר, ועכשיו הרכב הזה ייקח אותו. או שהזמר יצא מתוך הרכב. או שאנחנו מסדרים לו איזה רעיון עבודה מטורף, או איזה פגישה עם איזה משקיע, וזה ייקח אותו. או שהוא לא ראה את אמא שלו, ועכשיו הרכב הזה הולך לקח אותו לזה התופה, והוא הולך לנסוע אליה. אוקיי? ואז אני אומר, עכשיו אני, ברגע שאני חושב על הרעיון הזה, אני מתאהב. אני ליטרלי מתאהב.
אתה חי את זה. אני יודע, ממש, כן.
עכשיו, עם ההתלהבות הזאת, אני בא ללקוח.
כן.
אני בא ל... לא, נגיד חברת רכב, נתחיל מזה, אחר כך נתחיל להמציא דברים אחרים. כן. קודם כל, הבייסיק זה, אתה מחפש רכב, לחם רכב. נגיד, אז הלכתי להרץ, ואני אומר, תקשיבו, ויהיה כזה. ואני אגיד, למי מחכה רכב של הרץ בחוץ, וכזה. אז נגיד, לזה באמת לא גייסתי כסף, אבל בשיחה הזאת, אני מביא את ההתלהבות שלי מזה. רק בסוף, אני אומר להם כמה זה עולה, והם דנים איתי על זה, אבל הכסף הוא לא רלוונטי.
השיחה היא בכלל לא על זה.
כן, ואנחנו נעשה ככה. כן, ונעשה ככה, ונעשה ככה, והוא ייכנס לרכב, ונראה אותו נכנס, ואנחנו אומרים, ואנחנו גם נוציא שליטי חוצות, למי הרכב הרץ מחכה? כאילו, נעשה מזה, זה בלגן. אז הרץ לא הלכו על זה, וזה בעיה שלכם.
אז בסיטואציה כזו, יבואו הרבה אנשים ויגידו, סבבה, אני עושה את זה, אני מדליק את הלקוח, אני מצליח להלהיב אותו. בסוף, אנחנו מגיעים לכסף, ואז הוא אומר, לא, זה יקר לי מדי.
לא, זה בכם הוא לא אומר יקר לי מדי.
אני לא...
לא, 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 אין שיחה כזאת, הוא לא אומר יקר.
זה החסויות. אבל אם אתה רוצה למכור משהו, אתה נותן שירות, איש עסקים שנותן שירות, מלהיב את הלקוח, ואז הלקוח אומר, זה יקר לי, אין לי כסף.
אין דבר כזה, אין לי כסף. נכון, אנחנו יודעים שאין דבר כזה, אין לי כסף? כי בפריסת השלומים אפשר לעשות הכל, אנשים קונים רכבים במאות אלפי שקלים, אוקיי?
זה אומר שהלקוח בעצם לא זיהה את הערך. אפילו שנראה לכם שהצלחתם להלהיב אותו.
בדיוק. בדיוק. פשוט לא הגעת אליו עם הערך. אם היית מגיע אליו עם הערך, הוא היה מוצא את הכסף. הנה, עכשיו יש לנו חברה שהשקיעה בנו בתוכנית שעומדת לעלות בערוץ 14, אינשאללה, אוקיי? ווואלה, אחד הלקוחות, אמר, חבר'ה, גדול עליי לשלם את זה כרגע. פרסנו לו את זה לשנתיים. וגם אמר, אני מתחיל לשלם משנה הבאה. אוקיי? זאת אומרת, חברה מאוד גדולה, אגב, מאוד מוכרת. אנחנו בטוחים שכאילו, אני בטוח שאם אני אגיד עכשיו את השם, אנשים ירימו גבה. שאני אגיד, מה, הם הגדולים האלה צריכים לפרוס? כן.
וואלה.
כן, לכולם יש את הכסף. על מה את פרסת אי פעם תשלומים בחייך?
אני לא.
אף פעם?
לא. אני לא בעד תשלומים, אני לא בעד לקנות דברים עם כסף שאין לי.
ועכשיו זה שקר.
רק עם כסף שיש לי.
עכשיו תגידי לי, על מה כן אי פעם פרסת?
בחיי לא, אומרת לך.
אין דבר כזה. אין דבר כזה.
אומרת לך, אני לא קונה
בתשלומים. את יודעת מה הסטטיסטיקה של אנשים שפורסים בתשלומים?
אגב, תשלומים זה סופר פעם, זהו.
אוקיי.
אני עם דיירקט, קונה ממה שיש.
רגע, אם בעין, את רואה כבר, תפסת הרבה שקר,
לא, אין תשלומים בדיירקט. אין תשלומים בדיירקט.
לא, אני יודע, גם אני עם דיירקט, אגב, כולם לעבור רק לדיירקט.
נכון.
אבל כן, את אומרת, הנה, סופר פעם פרסתי לתשלומים. זאת אומרת שקנית, לא יכולת לשלם, אז פרסת. או יהיה לך יותר קל
כן,
לשלם.
כן, יותר קל.
סבבה. מה זה היה? את יכולה להגיד לך שתפתח מה קנית?
מי מראיין פה רק שאני
לא,
אבין?
לא, אני עומד להבין למה הערך הזה חשוב. מה הסקרה?
דברים חשובים. מה זה היה? כלי טיפוח ויופי.
יפה. מסכים איתי, בואי תסכים איתי, שאם עכשיו היית קונה בסופר פעם, שמפו לא היית בחלקת תשלומים. נניח, אוקיי? לא היית בחלקת לתשלומים עכשיו, מגוונים תפנוקים כאלה עם לבבות.
אבל כמות גדולה של דברים, שזה סכום גבוה, אז כן.
כי את צריכה את זה. זה יותר קל, כן. כי את צריכה את זה ברמה שאת יכולה לחיות בלי זה, נכון? גם אם קנית בושם, יכולה לחיות בלי זה. אבל אנחנו נשלם על הבושם את המחיר הזה. כי הבושם הוא שייך למה אנחנו רוצים לשדר, אוקיי? כשאני אומר לך, מה אני מוכר לך, ומה זה יכול, ומה הערך שאת יכולה לרכב עליו כשיש לך את זה, אם זה יהיה שווה את המחיר, את תשלמי. ואגב, יכול להיות שזה לא שווה את המחיר שאתה דורש, לא יהיה שווה פחות, אבל זה שווה מחיר. אם זה לא שווה בכלל להוציא כסף מהכיס, לא מכרת טוב את הערך. נא לעבור מקצוע.
מצוין, מצוין. אגב, מה זה נא לעבור מקצוע? זה לכולם.
זה לכולם.
זה לכולם. כל ביזנס שתעשו, זה לא משנה.
תראית שבזה שלי, סליחה על הזה, בהרצאות שלי,
לא, זה לא יסלח, כן?
תמיד אני אומר להם, אני אומר, מי פה אף פעם לא מחר כלום, אוקיי? ואז כמובן, יש לי כאלה שמרים ידיים. ואז אני אומר, תשאירו את הידיים למעלה, אוקיי? מביניכם, מי בחיים לא התחיל אף פעם עם מישהי או מישהו, ואז הם כולם מורידים. ואז אומר, אם התחלתם עם מישהו, זה שיחת מחירה. אתה מוכר לו אותך.
לגמרי.
וזה אפילו שיחה יותר קשה, כי כבר אני רואה את המוצר מולי, ולא תמיד מתאים לי המוצר. עכשיו תמכור את עצמך.
לגמרי.
זה הכי קשה.
לגמרי. וואו. טוב, אני רוצה להכתיר אותך לרוקנרוליסט של העסקים.
וואו. הגעתי לשם.
הנה, קבל קלוז-אפ. יפה.
שימו לב את התמונה שלי שם. רואים את התמונה הזאת?
כן, ברור. רואים בדיוק מה שאתה רואה במוניטור.
אני רזה שם ב-10 קילו. בוא נמשיך.
ככה זה כשמתחתנים. נהנים.
נכון, נכון.
אז
צריכים להגיד 10 קילו.
10, נכון. בכלל יש לך טעויות, אבל לא נורא לדלק. אני בחרתי שלא לתקן אותך.
לא, בשיחה שלי היו טעויות?
של מספרים, כן.
באמת? נורא. זה הדבר היחידי שיש לי בעיה איתו, מספרים. אגב, אני חייב להגיד שאני כתבתי עם שגיאות כתיב עד גיל מאוד מאוחר, ואני כתבתי ספר, אז תבינו שאם באמת, אם עשיתי את זה, הכל דבר אפשרי.
לגמרי. אז אני מכתירה אותך לרוקנרוליסט של העסקים, אסף. יאה. למי שמאזין, אז אתם לא רואים, אבל אסף... איך אומרים? איך עשית עכשיו עם הידיים? כזה, שדבר.
מה, אני אומר לך מה עשיתי? לא, איך אני מסביר מה זה? איך קוראים לזה? עשיתי צ'אמטרן. איך קוראים לזה? לא יודע, אין לזה שם.
מריע עם ידיו.
אבל אני חייב להגיד משהו.
אנחנו תסריטאים, צריך לתאר מה הדמות עושה.
אני חייב להגיד משהו. בבקשה. אני עושה, בוא נגיד כבר שנה שלישית רדיו עוד מעט.
כן.
אני מעולם עשיתי פודקאסט, אז אני בטול פודקאסט, וזה הראשון שלי.
ייי! הכבוד הוא שלי, תודה. אז בתור אחד שכזה, אני אשאל אותך את השאלון הקצר והקבוע שלי.
חיים, זה יום יון. שמע, זה לא ייגמר לעולם הפודקאסט הזה. אוקיי.
שלוש שאלות וסיימנו. הטיפ החשוב ביותר שלך.
לעשות. לא רוצה לשמוע מילה, לעשות. אם תעשה, יקרה משהו. לא תעשה, לא יקרה כלום. אנשים בהם אומרים לי, אני רוצה, אני נורא רוצה להיות ככה וככה וככה. מה עשית בזה? לא עשיתי כלום. אז השיחה לא ממשיכה אפילו. אין לי סבלנות.
גדול. מה החלום העסקי שאתה מרייר עליו ועדיין לא מימשת?
הסטארט-אפ שלי, שהוא, מה שאני עושה אותו, הוא במיסים, ואני עושה אותו רק כי אני רוצה לשלם ככה מיסים. ביום שאני אעביר ככה את המיסים שלי, דרך האפליקציה שלי, זה יקל עליי כעוסק, ולכן המוצר הזה חייב להיות.
אז תבינו, זאת בעצם יזמות עסקית שלך, שנולדה מתוך קושי שלך, כבן אדם שחי במדינת ישראל, וצריך לשלם מיסים.
נכון. וכיוצר, זה התחיל מתוך מונולוג שכתבתי.
נכון, מההצגת יחיד שכתבת. איך היא נקרא?
אני שולמן, אני עדיין כותב אותה, כי היא לא עלתה בגלל הקורונה.
נכון.
ועכשיו אני מגיש אותה עוד פעם.
עם אותו שחקן?
כן, עם רונן.
רונן.
רונן כי הוא גאון.
רונן מה?
רונן דוידוב.
רונן דוידוב.
גאון, אגב, יזמות, תזמיני אותו לפה לפודקאסט, כי זה...
כן?
כן, ממש. יזמות פרופר, הם הקימו את חנדה ורונן וחי דוידוב. הם הקימו את התיאטרון בוחרי בארץ, והם הצלחה מסך.
גם בעולם, לא?
רגע, גם בעולם. כן, יש המון בוחרי בעולם.
טוב, תחבר לי את רונן וחי.
אחבר לך.
דוידוב, מהממים. אז זה החלום העסקי שאתה מראה, אבל עוד לא ממשת, לדעתי אתה כבר מממש כמה שנים את החלום הזה, דרך אגב. ויש משהו חדש חוץ מהסטארט-אפ?
אז זהו, אז אם דיברנו על הסטארט-אפ, אני מתחיל ללמוד גישור, נכון? זה גם חדש.
נכון.
ואני נשוי לאהבת חיי, זה גם חדש. נכון. ואתה גם בחתונה. איך הייתה החתונה, אגב?
מדהימה. מרגש מאוד.
זה הכל.
מתוקשרת מאוד.
מתוקשרת
מאוד. תמיד אני אומר, אנחנו... בלייב לרדיו.
אני תמיד אומר שאנחנו יצאתי לניסויים בלייב, התחתנו בלייב, אנחנו לא מאמינים בפרטיות. זה כנראה מה שיוצא מזה. אבל אני בימים אלו כותב את הנישולמן, וכל פעם עולים לי כל מיני רעיונות, ואז אמרתי לעצמי, עכשיו ששחיתי בחוץ שנתחיל את הפודקאסט, כי זה לקח יובל בערך, אז אמרתי, אולי אני אקריא קטע קטן שאותו אני הולך להרחיב למונולוג שהולך להיות במופע, שתבינו איך המוח שלי חושב, כי המוח שלי כל הזמן חושב על מה אפשר לשפר פה במדינה עם איזושהי ביקורת על מה קורה כאן, אוקיי? ואז הנושא של משכנתה, עכשיו אני רוצה לקנות בית, אז הנושא של משכנתה הוא ממש בבית, אוקיי? ואני לא מבין את כל הקונספט הזה שנקרא משכנתה, זה בעיניי, זה פשע.
אוקיי.
אז כתבתי ככה, רוצים לסיים עם זה?
כן.
זה עוד נחמד?
יאללה.
אוקיי. זה עוד עם טעויות וזה, זה כאילו כתוב, לא נראים.
מקסים.
עם טעויות וכאלה, אוקיי?
תקרי.
אני מבין את המדיניות, אני מבין. זוג היום, רגע, חשוב להגיד, שולמן הוא הבן אדם שתמיד משלם ודופקים אותו, אוקיי? אבל הוא גם כל מיני מעלי רעיונות אופטימיים, איך ניתן לעבור את החיים האלה בשלום, אוקיי? אני מבין את המדיניות, אני מבין. זוג היום שרוצה לעשות צעד במערכת יחסים, צריך לקחת משכנתה. ואז גרים בדירה חדשה, זאת התחלה חדשה. יחד מחזירים 7,000 משכנתה יחד, זה מגבש. שזה כמו סחירות, נכון? הכי בסיסית של דירה, נכון? סחירות זה, נכון? מסכימה הייתי תחרור, סחירות זה משהו כמו 7,000, נכון? שזה ממש כמו סחירות הכי בסיסית של דירה. 3 חדרים נניח במרכז, בסדר? מה יש? גרים בחדר אחד, סלון, אוקיי? חדר אחד, סלון, וחדר אחד זה משרד, נכון? בטח אחד מהם הוא קואוצ'ר, או מטפל, או פסיכולוג, או סתם משרד שעושה יבוא וייצוא, או תיווך, או מה לא, נכון? זו חשיבה כלכלית. אם נפרדו, הזוג, מקסימום, מכרו את הדירה, קיבלו את כל הכסף שלהם חזרה, ומחזירים את שאר המשכנתה. גם בחיים לא תשכח כמה זמן אתם ביחד, נכון? אתה בודק ישר באפליקציה של הבנק, נכון? זאת שיטה, זאת השיטה. אתם יודעים מה? זה גם שומר על הזוגיות. איך ניפרד? לא חבל? עוד כמה שנים יש לנו נכס יחד. או שנגיד שנפרדתם בטוב, אז משאירים את הנכס, ממשיכים לשלם יחד. תחשבו אחד שעבר הרבה מערכות יחסים, אחד כמו נגיד יהודה לוי. אתם יודעים כמה נכסים היו לו עכשיו? אולי לא היה לו נכס עם נינט, אבל עם שלומית מלכה. אני חושב שהיה נשאר. ככה אתם בעצם דואגים לילדים שלכם לפני בכלל שהכרתם את אהבת חייכם. זאת כלכלה נכונה, רבותיי. תחשבו כמה זוגות היום נפרדו, והיחיד שיצא מאושר מכל הקשר הזה הוא בעל הדירה, שהזכיר להם את הדירה ב-7,000 שקל, ועוד התנה את זה בריאות בדירה שמחר להם את כל הסלון ואת כל הזה בעסקת התניה של 14,000 שקל. הזוג יצא עם חוב שצריך תקופה של רווקות כדי להשתקם. בסוף זה לא יהיה ככה, אבל זה הבסיס.
ואת זה כתבת עכשיו? פה, שחיכית
לי? לא, את זה אתמול הייתי שלשום עם ניקול וחבר שלי, ואז הם התחילו לדבר על שכירות, כי הוא רוצה לעבור לגור עם חברה שלו, ואנחנו גם רוצים לקנות דירה. ואתה אומר, אני מדבר על החזר של 7,000 שקל משכנתה, הוא מדבר על 7,000 שקל שכירות, תקנה מטומטם. למה שלם את זה למישהו?
אבל איך הוא יקנה אם אין לו את הכסף? בשביל זה לוקחים משכנתה.
אתה משיג עון עצמי התחלתי שליש, ואז הולך ולוקח משכנתה. אם אתם זוג שיוצא,
זה נכון.
תקדישו את עצמכם כדי כבר על ההתחלה למצוא, להביא איזה עון ראשוני, ולכו תקנו אותו.
וזה ישמור מכם לא להתגרש. יפה.
נכון. אגב, את יודעת שגם ניקול ואני וגם תיאת כאלה שעכשיו, אתה יודע, רוצים להיכנס להיריון וילד וכאלה.
כן.
אתה אומר, וואלה, ילד זה משהו שאחר כך שומר על הזוגיות, כי אתה לא מהר מאוד מתגרש. כשאתם רווקים, אתם ביחד. אתה ככה מחסל את זה. מה, היא לא באה לי טוב? יאללה, ביי. שיש משכנתה ויש ילד, אתה חושב על זה פעמיים, אז אולי זה לא סתם. אולי נכון, זה לא סתם.
נכון, יפה. למרות שאנחנו שוברים את ההסתברות של ה...
נכון. אבל תחשבי, אתה חושב עם מה, אתה רוצה להגיד לו ביי. זה מורכב.
זה מורכב.
אפילו שאין לכם משכנתה ביחד, אין לכם ילדים בזה.
זה מורכב.
אבל אתם מה, אתם מגדלים פה, אתם מגדלים פה, כאילו בבית וזה, עסק של פודקאסט, סופרקאסט ביחד.
נכון.
בוא נעסק, זה מסובך לפרק.
נכון.
בבקשה.
נכון.
ועוד שמגלגל מיליונים.
נכון. ועוד בטח ששאר לי פה עכשיו מפיל דברים. מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיע לשער שם למעלה?
חיכיתי לך. תמיד שואלים אותי, זה מה תמיד מה שאני אומר, חיכיתי לך.
פתעת אותי.
כן.
מה אתה אומר? למה חיכית לו?
מעניין אותי, לא מעניין אותך לפגוש את אלוהים?
מעניין אותי מה.
לא מעניין אותך לפגוש את אלוהים?
אני פוגשת את אלוהים כל פעם במחוברת.
אז אני מדבר איתו מלא.
עם הדיאלוג שכתבת לי ודודו ארז עשה.
בבקשה. אני המון מדבר עם אלוהים, המון. עכשיו גם אגב, סקופ. אמא שלי הייתה אצל רב, אבא שלי כל החיים אומר לי, תפסיק לעבוד בשבת, תפסיק לעבוד בשבת. אז אמא שלי עכשיו אמרה לי, אני הייתי אצל רב, ואני לא יודעת למה הוא אמר לי שיפתח לך צ'קרה רק אם אם תיקח על עצמך לא לעבוד בשבת. עכשיו אמא שלי רחוקה, אמא שלי, אבא שלי דתי.
ברור שרב יגיד את זה.
רגע, תביני, אמא שלי לא דתייה, אבא שלי דתי.
אמא שלי הכי רב,
נכון, אבא שלי רב, ואמא שלי הכי רחוק, היא לא מאמינה בזה ומוזר לה וכזה. אמרתי, אם אמא שלי אמרה לי את זה, יאללה, אני לא עובד בשבת. אז קודם כל לקחתי לעצמי עכשיו לא לעבוד בשבת, אז אני בדיאלוג עם אלוהים. אני כל הזמן בדיאלוג עם אלוהים. אז לא מסקרים אותך, אני מדברת שנים עם בן אדם. לא מסקרים אותך לבדוק ופגוש אותו פעם אחת? עם מי אני מדבר כל הזמן הזה?
בטח אני עם מונולוגים לאלוהים. מבחינתי אני פוגשת אותו, אבל לא פיזית.
אז אם אני פוגשת אותו פיזית, אם אני פוגשת אותו פיזית, זה יהיה מאכזב. זה יהיה מאכזב.
זהו, תודה, אסף שלמה.
וואו, זה כיף! יום, מומלץ.
נהיה לנו פה פרק של שני חלקים. אנחנו נחתוך את זה לחלק
א', מה הפעם הבאה?
וחלק ב'. הפעם הבאה, בוא.
נדבר גם על האפליקציה, כאילו על המיזם, וגם על ה... סיפור חיים אמרתי, אז רק על המיזם. אני בא ל-10 דקות.
ראיתם איך הוא מכר את עצמו לעוד פרק? באהבה. נמכר. בום.
יואו, איזה כיף.
בום.
איזה כיף, איזה כיף.
אנחנו לוחצים ידיים, אנחנו ביחד, באותו אולפן. אז אסף, אני באמת רוצה להגיד לך תודה. תמיד, תמיד כיף לי לשבת איתך ככה בבית ולדבר. זאת פעם ראשונה באולפן שאנחנו מדברים בפרק בפודקאסט. טוב, השמיים הם לא הגבול אצלנו.
אנחנו נמשיך עכשיו את השיחה, רק שהם לא ישמעו.
בדיוק. השמיים הם לא הגבול אצלנו, ומי ייתן שנצליח בכל הפרויקטים שלנו ביחד ולחוד. ואני אוהבת אותך. איך אפשר להשיג אותך למי שירצה להצטרף אולי לקורסים שלך או...
פייסבוק, אינסטגרם, כמו שאתם יכולים להשיג את כל המנכלים של כל החברות.
בדיוק, אסף שלמה באנגלית.
אסף שלמה ברסלב.
נכון, אסף שלמה ברסלב.
אני אספתי, אני בעד שוויון.
יפה, יפה. אז אתם מוזמנים לכתוב לנו, לכתוב לאסף ולי, מה חשבתם על הפרק? עם איזה דילמות אתם עדיין מתמודדים? איזה השגות יש לכם לגבי הקלות הבלתי נסבלת הזאת שקיימת אצל אסף בלהשיג כסף, בעסקאות וביזמויות? הקלות הבלתי נסבלת של היקום זה כאילו, זה דווקא ביטוי מפרגן.
אוקיי.
נהניתם מהפרק? החכמתם? רוצים עוד מזה? אז פשוט תעשו סאבסקרייב, את ה-SLF, סאבסקרייב, לייק ופולו, תעקבו, תעשו לייק, ואם תרצו לקבל הודעות על כל פרק שעולה בקבוצה השקטה שלי בוואטסאפ, כל מה שאתם צריכים זה ללחוץ על הלינק כאן למטה, והופ, הופ, אתם בפנים. אתם יכולים גם לכתוב לי במייל, bpazstrudelsupercast.co.il. ועד לפעם הבאה, תמשיכו להגדיל את העסק שלכם, תמשיכו להפרות את החיים שלכם, ובעיקר להתנהל בהם בין ה-rocks and rolls, בין הסלעים והגלגולים, לא להיבהל, זה חלק מהחיים ומחיי כל עסק. ולסיום, סיום, אני מזכירה לכם, אין כאן התייחסות לסגנון מוזיקלי מסוים, אלא לסגנון של מוזיקת החיים עם העסקים שלכם, שאתם בוחרים לחיות ולנהל. כי בעיניים שלי, רוק אנד רול זה סלעים וגלגולים. זה המכות והניצחונות שאנחנו חוטפים, זה העליות והנפילות שאנחנו מתוזזים ביניהם, ובסוף כשאנחנו בוחרים לנצח, זה להמשיך ולרקוד את הרוק אנד רול של העסקים. אז יאללה, אנחנו היינו פה, אני הייתי פז מוסקוביץ' ואסף, אסף תעשה שלום למצלמה, ניפרד עם התו, עם הג'ינגל שלנו וניפגש בפרק הבא.
הרוק אנד רול של העסקים.
ביי.
פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.